עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. וזה לחיילי צהל ולאנשי מג"ב והשבק, הגששים והמילואימניקים של מרעול, שיודעים להפוך עקבות באדמה תחוכה וקופסת סיגריות מאוחה למודיעין מדויק. וגם לאלו מערביי ישראל שהיו ערניים ודיווחו למשטרה על טיפוסים חשודים בסביבתם ליד נצרת וליד התבור, וכל אלה הביאו ללחידת ארבעה מתוך ששת הרוצחים הנמלטים, והשמחה תהיה שלמה רק שכולם יחזרו לכלא, ואולי הפעם גם יזכו לבית סוהר ממש ולא לקייטנה שהיו רגילים לה בעשורים האחרונים. אבל אין טוב בלי רע, והימים ימים נוראים וימי חסד וסליחה, ולכן ננסה להבין ולהשתתף בצערם של אלה מתוכנו המצטערים כשהרוצחים נלכדו. רם כהן, מנהל בית ספר תיכון, גדעון לוי, עיתונאי, סדי בן שטרית, מפגין מקצועי נגד נתניהו, ואפילו חבר הכנסת מוסי רז, שטען כי השתתף בהפגנה לגירוש יהודים משכונת שמעון הצדיק, בשעה ששונא ישראל עם מגפון קרא קריאות עידוד לזכריה זבדי. ולא מצאתי שמוסי רז מחה בכל רם או נטש את ההפגנה. כל השמאלנים הללו ועוזריהם וחבריהם מצטערים צער עמוק על לכידת הרוצחים. בימי הסליחה והרחמים ראוי לסלוח להם, כי הם חולי נפש. כנראה לא אחראים למעשיהם ולדבריהם. הקדוש ברוך הוא ירפא מחלתם.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. זה עבר בשקט יחסי בגלל מרדף אחרי זבידי, אבל הדברים שאמר פרופסור שמחון בסוף השבוע אצל גדעון אוקו בערוץ 12 לא רק מופרכים, תלושים ומטורללים, הם גם מדגימים לנו בדיוק מהו ביביזם, איפה היינו בשנים האחרונות ומה קרה כאן לכולנו. אז שמחון, פרופסור לכלכלה והיועץ הכלכלי של ראש הממשלה נתניהו בזמן כהונותיו, אמר ציטוט, אתם מדברים על התקציב כאילו זה איזה פטיש. כשקיבל הזדמנות לחזור בו סירב והוסיף, בסוף אנחנו צריכים לשאול את עצמנו תקציב, למה אנחנו צריכים את זה? בסוף התקציב נועד לזה שהמדינה והכלכלה יתפקדו יותר טוב, והנה הכלכלה מתפקדת מצוין. מילא אם היה מדובר באיזה ביביס שטוף מוח ואדרנלין שמדקלה מה שהשמיעו לו, יש לנו כאן עסק עם פרופסור לכלכלה שאמור לדעת להסביר לנו למה המדינה צריכה תקציב. מה הפלא שראש אגף התקציבים, אז שאול מרידור, מייר לצייץ שעכשיו אתם מבינים מה עבר עלינו בשנים האלה, ואפילו אחרי הישיר שר האוצר לשעבר ישראל קץ הסתייג. האמירה הזו מזכירה ימים אפלים, ולא כל כך רחוקים, שעוד עלולים לחזור, אז ראו הוזהרנו.
נו, שבוע טוב.
כן, שבוע, בוא, לפחות משדרים פה כמה פעמיים אנחנו משדרים בשבוע.
כן, יום, חם.
חגים, חגים, בסדר. שבוע שבר פעם אחת, אז מתקדמים.
אנחנו, היה איסור חג ראש השנה לפני ראש השנה. תשמע, אני... עשינו כמה תיקונים.
כן, כן, אני צריך טיפונת להסתייג מהשוטר שלך, לא ברמה העקרונית, הרי גם אני כתבתי פסקה ארוכה מאוד על...
ראיתי.
על רם, איך קוראים לו? רם, לא, רם כהן, נכון?
כן, למה? כן.
אבל קודם כל להגיד השמאלנים ועוזריהם, אתה יודע, זה קונוטציה, אתה יודע למי. שנית...
לחבריהם ועוזריהם.
זה נאצים, כאילו.
לא יפה. נו, באמת. אוקיי.
לא אפילו אני יחסית צעיר, אם לא התכוונת, אז הכל טוב. וכי החוק הזה, אתה יודע, לעשות, לעשיית דין בנאצים ועוזריהם. ותראה, היום, מילי, אתמול, היום, היום, העלינו את זאב רז, טייס שתקף את הכור העיראקי.
כן.
והוא גם, תשמע, הם מסבירים. אני לא, אני כמובן מתנגד לגמרי. לגישה הזו, אבל הם מסבירים שהם לא באדם, שהם, אתה יודע, זה אירוע אחר, זו ציונות מאוד מקורית, הם ציונים, אני לא כופר בציונותם, אבל הם טועים. אני חושב שאתה הלכת טיפה רחוק מדי ברמת ה... קודם כל, אתה פלסטיקאי, לא פסיכולוג. סליחה. מי אתה שתקבע? מה, תכף תגיד שגם אני חולה נפש. טוב, תודה. לא מנסה אותך. בקיצור, זה ניואנסים. ברור שזה... אני מתקוטט איתם כבר הרבה זמן, כי אני אומר, בגלל התופעות האלה, השמאל הולך ודוח, הולך ונעלם, כי בסוף, בסוף,
כי אנשים
בסוף.
מתרחקים מהם, אתה יודע?
כן.
לכן אני בעיה. אומר לך, אנשים, למה אנשים מתרחקים מחולי נפש? זה מוזר. אבל אנשים נרתעים מזה. וזה כל, זה מחלה כמו כל מחלה. רק שאנשים איכשהו מתרחקים, מעט מאוד אנשים, באמת פסיכולוגים ופסיכיאטרים ועובדות סוציאליות, מסוגלים להתקרב ולטפל ולחבק. רוב האנשים די מפחדים מזה.
כן, אבל אתה יודע, אנחנו מפחדים גם מהלא מחוסנים, ואנחנו מפחדים גם ממצורעים, בוא.
נכון.
מכל דבר שאנחנו מכירים.
לא מחוסנים, לדעתי, זה גם סוג של הפרעה נפשית.
אתה הולך ומסתבך, הולך ומתחפר. תעשה לי רשימה בפרטי, תעביר לי, של כל החולי נפש, אתה יודע מי יישאר.
יותר פשוט, אני אעשה לך רשימה מילו.
של הנורמלים. הולכים ומפיקים אסף נבו ונדב רוזמן. אחרי על השידור, אילי קונפלד. לא עשיתי משאל היום, אנחנו בחגים, אני אף פעם לא יודע אם מחר יש תוכנית. מחר יש תוכנית. אז רק תגיד לי בטובך על מה לא נדבר היום.
בשבוע שעבר מחבלים הציתו את תאי הכלא שלהם, ממש לא ברור לי למה מיהרו להזעיק את הכבאים.
10-15% מהשבים מאומן חיוביים, רבים מהם היו מצוידים באישורים מזויפים באוקראינית ב-100 שקל. נחמן מאומת.
ידיעות כי איתן בירן, ניצול אסון לרכבל, נחטף ארצה בידי סבו. הטרגדיה הזאת לא תיגמר אף פעם.
סיעות האופוזיציה ממשיכות להחרים את ועדות הכנסת ולא הציבו בהן חברים מטעמן והעולם שותק.
שר הביטחון גנץ הציג תמונות של בסיס איראני בקשן שבו מאמנים מחבלים להטיס כתבאמים. אם מישהו עובר שם במקרה, שיגיד להם שראינו אותם.
עסקת טיעון, הודע ברק בן עמי שהורשע ברצח ביתו גוני בתשעה חודשים, ניסיון לרצוח את אשתו וביתו השנייה. למה עסקת טיעון עם השרץ הזה?
ועדת הכספים מנעה אישור פטור ממס מעמותת עד כאן. טוב, ברור, הם נגד שוברים שתיקה ועוד כמה תומכי מחבלים.
בנט ואורוביץ מכריזים, ילד מאומת לא יכניס את כל הכיתה לבידוד, אז תעמיד אותו בפינה, זה הכי טוב לדעתי, נכון? אבל היא מעברר.
רגע, זה לא רק ילדים, אני מבין שהכוונה עכשיו זה כל אדם מאומת ייכנס לבידוד, המגעים שלו יישלחו לבדיקות, לא רק ילדים. ואומרים שזה יהיה מהחודש הבא.
תגיד רק, כותב לי פלסטיקאי, לדעתי שאתה מכיר אותו.
בעילום שם.
הוא לא כתב בעילום שם, אבל לא יודע אם זה טוב או רע מה שהוא כתב, אז אני לא אסגיר בשלב הזה את שמו. אתה תבין, פלסטיקאי זה בעצם פסיכולוג עם סקלפל?
עם סקלפל, עם סכין, כן. כן. הוא מנסה לפתור את המצוקות הנפשיות. אחת באה עם פרצוף מושלם, ואומרת, אבל האף שלי נורא. אז הוא מסדר לה את הפסיכיאטריה עם סקלפל.
אז הפלסטיקאי הזה, קוראים לו דוקטור אמיר זליגובסקי, ו...
אני מכיר את אמיר.
הכי טוב שיש, פסל אמיתי. לא שאני עשיתי משהו שם אני, אבל בואו נאמר שהוא עבר כמה מבחני אומץ... נדירים, ואתה לדעתי למדתם או משהו, מכיר גם אותך.
היינו יחד בהדסה קצת, כן. הוא עזב מיד כשאני הגעתי, לא משהו אישי.
טוב, גונדר משנה בדימוס, אלי גבאי, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום רב, שלום.
אנחנו כמובן מדברים על שבס, ואנחנו מדברים על מחדל הבריחה, ואתה היית בעצם מפקד כלא גלבוע, זה הכלא שאנחנו מדברים עליו.
כן, ב-2014.
לא רק מפקד הכלא, אתה גם חשפת במו ידיך ועיניך את ניסיון חפירת המנהרה הקודם שהיה שם.
חשפנו, אני והצוות שלי.
באיזה שלב זה נחשף אז?
ממש, הם לא הצליחו להגיע לדופן החיצונית של האגף. זאת מנהרה שנחפרה במשך הרבה הרבה זמן. ו... בשמחתנו, בתקופה היא, חשפנו.
וגם אז...
ומנענו בריחה.
כן, אבל נראה כאילו לא הפיקו את הלקחים מאז. גם אז אגב היה חלל ריק מתחת לרצפה שהם יכלו להיעזר בו?
כל בית הסוהר הוא בנוי על כלונסאות. בזמנו הבנו שהוא בנוי על כלונסאות, ובעצם לא צריך לחפור יותר מדי, רק צריך לפנות את ה... את החול או את האדמה, לפנות ימינה ושמאלה. לא הפיקו את הלקחים, אני לא יכול כרגע לבוא ולומר איזה לקחים הפיקו ואיזה לא, זה כרגע בבדיקה.
בעצם תהיה... גונדר משנה גבאי, אנחנו מדברים כאילו, אנחנו הדיוטות ואתה איש המקצוע, שאתה בדימוס, אתה לא קשור כמובן למחדל הזה, אבל כשאני שומע מקסימום סקיוריטי פריזון, כאילו כלא שנחשב לך, לכספת קראו לו, אני שואל את עצמי איך בונים כזה כלא...
להתנפץ, זה התנפץ, זה התנפץ ב-2014, וכבר לא... המוסד הזה כספת, והמיתוס הזה שהוא הכלא הכי שמור, זה כבר התנפץ לנו על הפרצוף בשנת 2014.
והשאלה היא איך בונים כלא כזה על קלונסאות?
זה כלא שנבנה בחופזה. בזמנו שעשינו את התחקיר הבנו שהוא נבנה בחופזה לקלוט את המחבלים שנעצרו באינטיפאדה. וזו התוצאה.
הבנתי שגם בחופזה וגם בחיסכון. חסכו שם על הרבה דברים, ועכשיו אנחנו בא ביוקר.
כן, שתי החלטים, חופזה וחיסכון.
תגיד, אתה בעצם מסכים עם ההגדרה שהדבר הזה עכשיו היה בעצם כרוניקה של מחדל ברורה מראש, כתובת שהייתה על הקיר, לא מזזים שם את הבלטה אפילו כדי לבדוק אם יש חפירות, כאילו, מה עובר לך כמי שהיה ולא נמצא שם כבר בראש, כשאתה רואה פתאום החל מערב החג, מה קרה?
אני חושב שצריך לחלט את התשובה הזו לשניים. גם בעניין הטקטי המבצעי והעניין האסטרטגי. בעניין הטקטי המבצעי צריך באמת לבדוק שהחבר'ה שם, שבאס הוא ארגון מאוד מסודר עם פקודות ולנהלים, דרך כלל אגב לכל דבר בשירות בתי הסוהר יש פקודה ונועל. צריך לבדוק מישהו יפר שם את הפקודה או לא מילה אחר נועל כזה ואחר. בעניין הטקטי המבצעי יבדקו את זה וסביר להניח שמיד יגלו איפה הקשל היה. בעניין האסטרטגי זה קצת יותר מורכב. זה קצת יותר מורכב, כי לצערי במדינה הזו, רק שקורה אסון, אז עכשיו באמת בודקים ומשפרים. תיקח את מלחמת לבנון השנייה שגילינו שאין לחבר'ה ציוד, זה את אסון הכרמל שהריבו את שירות הכבאות, תיקח את אסון מירון עכשיו שנחקר, ועכשיו הבריחה של האסירים, ועכשיו בודקים איפה באמת ברמה המדינית, הלאומית, איך התייחסו לשירות בתי הסוהר. לא חלילה, חלילה שאני מקל באירוע, אירוע קשה, אירוע באמת קשה. איך אני אמרתי, שזה נפלו השמיים על שירות בתי הסוהר. אבל תראה, אתן לך דוגמה אחת פשוטה, פשוטה. בוא תראה לי מדינה אחת בעולם, שכמובן אני משווה את עצמנו למדינה במדינה מפותחת, למדינות המפותחות, שיש סוערת בת 19 או סוער בן 19 לבד באגף עם 140-130 מחבלים רוצחים בלילה. איפה זה קיים?
אז זה אצלנו. אולי עניין של תקנים וחוסר משאבים,
זה לא,
אבל...
זה לא רק תקנים, זה ברור שזה תקנים.
מה עוד?
שזה תקנים. יש פה מודיעין שעובד עם טכנולוגיות מאוד 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 ישנות. כל מה שקשור לסביבת עבודה של סוהרים, לריבוי משימות. יש היום בתי סוהר שהם לא ראויים, שבני אדם יהיו שם. דרך אגב, אנחנו מדברים עכשיו כרגע רק על הביטחונים, אבל תשכחו שיש לנו נשים, יש לנו קטינים בשירות בתי הסוהר, יש אסירים פליליים, יש עצורים. עצורים לימים, שהם אפילו לא הוגש נגדם כתב אישום, יש מתקני כליה כל כך מיושנים, שתסלחו לי, גם לבעלי חיים לא הייתי נותן שם בכלל.
אבל אנחנו, גונדר משנה גבאי, אנחנו כן מתמקדים עד עכשיו, אתה צודק לגמרי, אני מכיר את השב"ס בביטחונים, ואני קראתי בשבוע שעבר את דוח הוועדה, שהקים גלעד ארדן, זה כבר לדעתי אחריך, נכון? זה 2016-17. הוא הקים ועדה...
כן, ב-2019 אם אני לא טועה.
כן, עם גונדרים ועם ניצבים, ובאמת ועדה שעשתה עבודה יסודית. ודווקא עכשיו שאמרת הפקודות, זה צורם לי, לא מה שאתה אמרת, כי הם מונים שם את כל הדברים שקורים בשירות בתי הסוהר שהם לא לפי הפקודות, ובראש ובראשונה כמובן התנאים המופלגים של האסירים הביטחוניים והעובדה שנותנים להם להיות...
אני אומר בצורה חד משמעית, ומי שרוצה לבוא ולהתווכח איתי, אני מוכן להתווכח איתו. שירות בתי הסוהר, אם מדינת ישראל היו נותנים לו את המנדט המלא להחזיק אסירים ביטחוניים בצורה ששירות בתי הסוהר חושב, אנחנו לא היינו מגיעים לאירוע הזה היום.
אתה רוצה להגיד שהייתה הנחיה מדינית לתת לזכריה זבדי מה שהוא רוצה, כולל לעבור לתא של אנשי הג'יהאד האיסלאמי?
אני לא אומר את זה בצורה הזאת, אבל אני אגיד לך את זה בדרך אחרת. מפקד כלא היום, אין לו שום זכות, שום זכות ושום סמכות לתת להסיר ביטחוני אפילו מחט. אפילו מחט.
הכל עובר... שייתן לו מחט.
אפילו מחט, כן, אפילו מחט אסור לתת.
ולמה שייתן לו מחט?
לא, אני נתתי דוגמה. אני לא יכול לתת להם אפילו גרגיר של אורז. זה לא בסמכות פקד הכלא. דרך אגב, היו שביטות אסירים...
אבל בסמכות מפקד הכלא לשלול ממנו את המחט, ולשלול ממנו קנטינה, ולהכניס אותו לבידוד?
אם הוא נהנה, אם הוא עושה שהיא עבירה, משמעת, אז כן.
אבל עושה רושם שהם מפחדים מהם, ולא מטילים עליהם.
אבל
אני
אומר לך שזה לא הם, הוא אומר לך שההנחיה היא מלמעלה. זה מה שהוא אומר.
אני רוצה שהציבור יבין, שירות בתי הסוהר לא מפחד מאף אחד. שירות בתי הסוהר התמודד עם התפרויות, עם שריפות, עם שביטות רעב, דרך אגב, אפרופו שביטות רעב. שירות בתי הסוהר הצליח לעמוד בשביטות האחרונות, אבל מי סגר את הכל? זה לא שירות בתי הסוהר. שירות בתי הסוהר היה יכול להמשיך עם השביטות רעב האלו עד שהאסירים הביטחוניים היו נכנעים. זה לא שירות בתי הסוהר סגר איתם את העסקאות של סוף שביטות הרעב. זה הדרג המדיני. וכמה פעמים הדרג המדיני וגופי הביטחון באים לשירות בתי הסוהר ואומרים לחבר'ה תרגיעו. תרגיעו שלא להסיס את השטח. אבל כולכם רגילים ששירות בתי הסוהר הוא עסק חבטות של מדינת ישראל, וזאת הבעיה.
תשמע, אני הייתי בחדרו של נתניהו, כשהגשתי הצעת חוק ב-2009 להרעת התנאים של החמאס, ובא נציג שירות בתי הסוהר ואמר זה יעשה לנו מהומות. הוא התנגד להרעת התנאים שלהם. הייתי בחדר אצל נתניהו.
איך הוא לא זרק אותך?
אני מכיר את המדיניות של שירות בתי הסוהר. שירות בתי הסוהר, כולם חושבים שהוא אוהב שקט תעשייתי וזה ממש לא נכון. הוא מתמודד עם הכל. הוא יכול להתמודד עם הכל. אם בשירות, אם, דרך למשל, אני אתן לך עוד דוגמה פשוטה. לגבי הפלאפונים שמבריחים. לגבי הפלאפונים.
כן.
אתה יודע שאם שירות בתי הסוהר רוצה, לא יהיו פלאפונים בשירות בתי הסוהר. לא יהיו. פשוט לא יהיו. אבל, מה לעשות? אנחנו כמובן שהכל חוקי. אנחנו מתמודדים מול זכויות האדם, מול הביקורות של כל העולם ולהקתו, אל מול הדברים האלה.
אתה בעצם אומר, אתה אומר דרג מדיני.
אתה יודע כמה חברי כנסת באים לבקר אסירים ביטחוניים? כמה עורכי דין הם מקבלים?
אחד מהם אפילו הבריח להם ניידים. אתה אומר בעצם דרג מדיני. ההוכחה למה שאתה אומר, אלי גבאי, גונדר משנה בדימוס, היא שפעמיים נחסמו שני שרי ביטחון פנים, גלעד ארדן, זה ידעתי, ואמיר אוחנה, זה פרסום של מקור ראשון, שגם הוא רצה להביא את המסקנות של אותה ועדה לקבינט לאשר.
גם הוועדה של פרידמן. פרידמן הגיש אותם המלצות, וגם אותו חנקו.
אני ב-2008 פרסמתי כותרת ראשית את הקייטנה של השרים הביטחוניים, זה היה אצל אולמרט ואף אחד לא עשה כלום. בקיצור, אני מסכים איתך, אלי גבאי, אנחנו מודיעים לך לשיחה החשובה הזאת.
תודה רבה.
טוב, נעבור עכשיו לחלק היותר חיובי של האירוע כולו, ונגיד שלום לרסר אמוץ אייל.
שלום לך.
שלום בן, שלום אריה.
רסר אמוץ אייל הוא מפקד החפק והסריקות במרעול, וכל האירוע, לא, האירוע לא היה שווה בכלל, אבל ללמוד את המילה מרעול, אריה, זה שביל מראה, וזה השם של היחידה שלכם, נכון אמוץ?
נכון.
ספר לנו עליה קצת.
גילוי נאות, אני לא למדתי על היחידה שלכם מהבריחה הזאת. אחד מחתניי הוא אצלכם. אז אני מכיר את הסיפור הרבה זמן.
וכמה משכניך.
נכון גם.
אז מה זה היחידה? לפני שתספר לנו איך השתתפתם והייתם חלק בולט בהצלחה עד עכשיו, מה זה היחידה?
היחידה הוקמה בעצם אחרי חטיפת שלושת הנערים מתוך הבנה שיש צורך באנשים שמומחי שטח, מומחי קרקע, מומחי יכולים להביא את היכולות האזרחיות שלהם לתוך הצבא. כל חייל ביחידה יש לו מומחית מומחיות וניסיון שונה, שכולם קשורים לשטח, להבנת ה... להבנת המפה, להבנת המקום שבו אתה הולך. היחידה בעצם הוקמה על ידי המתנדבים שהיו שם בחיפושים אחרי שלות הנערים. אחד מהמתנדבים, שהוא היום לוחם ביחידה, מצא את הגופות, ומתוך ההבנה הזאת, אוגדת איו"ש הקימה את היחידה הזאת.
זה נכון יהיה לומר שאתם מתמחים בזה שאתם מבינים את הפסיכולוגיה של האדם שמסתובב בשטח?
זה חלק, הפסיכולוגיה של האדם היא חלק מגוון הדברים שאנחנו בודקים כשאנחנו מגיעים לשטח. אנחנו, לפני שאנחנו מגיעים לשטח אנחנו עושים תכנון, ניתוח שטח, הבנה של איפה אנחנו מגיעים. וכשאנחנו בשטח אנחנו מסתכלים על כל מה שיכול לתת לנו רמזים. כמובן שחלק מזה זה גם הבנה של הדמות שאותה אנחנו מחפשים, מה יכול להוביל אותו, מה המאפיינים שלו.
זאת אומרת, אתם לומדים את ה... אתם לומדים גם את ה... אתם לומדים את האישיות של השישה, למשל, ואם אתה רואה בדל סיגריה, אני עכשיו מגזים בכוונה, אתה תדע להגיד, או הגשש, זה שישן אותו היה מבסוט או מבואס, אבל, אתה יודע, מה שאתה מתאר לנו עכשיו, פעם קראנו לזה גששים, רק שהעסק הזה הלך והוזנח עשרות שנים, הצבא הולך ומצמצם את כל הפונקציות האלה, ואולי דווקא בעידן הזה עכשיו של הסיגינט והדיגיטל והרחפנים והלוויינים והאזנות, פתאום אנחנו חוזרים קצת לזה שבשטח, אתה מביא את זכריה זביידי כשאתה בשטח.
קודם כל אני חייב לציין שיש בצבא גששים מעולים, ואנחנו גם לומדים מהם. ולא רק בצבא, גם הגששים של המשטרה שעבדנו איתם עכשיו, יש לנו... לא מעט מה ללמוד, ואנחנו תמיד צריכים ללמוד. אנחנו מביאים פה מעבר לגששות את הניסיון ואת ההיכרות עם עולם שלם שסובב את זה. זאת אומרת, אנחנו מביאים כל אחד אצלנו, יש לו תפקיד ועבודה ותחביבים באזרחות, שהוא משתמש בהם כדי להביא יכולות שהן לאו דווקא רק הגששות. כמובן שגששות זה חלק משמעותי מתוך הסיפור הזה. ואני ממש לא הייתי מזלזל בגששים של הצבא, ההפך. אני חושב שהם עושים עבודה מאוד משמעותית, ולנו יש הרבה גם מה ללמוד מהם.
אתה יכול למשל לומר לפי עקבות בשטח אם הבן אדם הלך ביום או בלילה?
אנחנו יכולים לזהות הרבה דברים לפי העקבה, וגם... על בסיס הדברים של יד העקבה. אני לא רוצה להתחיל, אנחנו לא יכולים לחשוף יותר מדי מה אנחנו מחפשים ומה אנחנו, ואיך אנחנו מבצעים את הפעילות. אבל כל דבר, כל אבן, כל שיח שהוא טיפה, אנחנו מסתכלים עליו בשטח, אנחנו יכולים להבין ממנו משהו.
טוב, אנחנו רוצים בכל זאת לשמוע גם משהו על מה שהיה. תספר לנו מה היה החלק שלכם בלחידה של ארבעה. אני מבין שבעצם זה די דרמטי.
קודם כל, החלק שלנו התחיל בראש השנה, ממש לפני ארוחת חג, הקפיצו אותנו את היחידה, הפצנו צוות חשיבה, והתחלנו לנתח את המקרה. הבנו כדי להבין יותר, אנחנו צריכים להגיע לשטח, יצאנו לשטח. פגשנו את כל כוחות השב"ס, המשטרה, מג"ב ושב"כ שעבדו כבר שם. למדנו מהם לא מעט, עבדנו איתם בשיתוף פעולה די משמעותי. כמובן שניסינו גם לתת כל הזמן את המידע בצורה שוטפת, שנעבוד ביחד. וביום פשוט הצלחנו להעלות אחרי כמה סממנים שהובילו אותנו בסוף. דחפים של היחידה, הובילו אותנו לחניון שבו מצאנו את זביידי ואת
חבר השר עמוץ אייל, שקוייך כמו שאנחנו נוהגים להגיד פה.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה.
טוב, נגיד שלום פרופסור צביקה גרנות.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
אימונולוג מאוניברסיטה העברית, אנחנו בענייני חיסונים, ואנחנו כבר, זה לא בחיסונים ומתנגדי חיסונים, כי אתה לא נמנה על מתנגדי החיסונים, אבל אתה כן נמנה, נדמה לי שראיתי את שמך באיזשהו פרסום שלא צריך לכפות על אנשים להתחסן, כל האירוע הזה של הכפייה לא בא לך טוב, אפרופו שבנט ראש הממשלה אומר היום בישיבת הממשלה, הוא לדעתי מחריף את ההתבטאויות שלו ואומר אנחנו מאבדים את הסובלנות מול סרבני החיסונים, דעתך?
אז דבר ראשון, יפה אמרת, אני ממש לא מתנגד לחיסונים, אני התחסנתי בעצמי, הקרובים לי התחסנו, אני חושב שצריך להתחסן, ועדיין תרשה לי פה להזכיר לראש הממשלה, שכשהוא התמנה לראש הממשלה, הוא אמר שהוא יהיה ראש הממשלה של כולם. הוא התכוון ליהודים ערבים, חילונים ודתיים, אבל הוא גם ראש הממשלה של המחוסנים ושל הלא מתחסנים. עכשיו, יש פה משהו שלדעתי הוא שכח, זכותו של אדם על גופו, זכותו להחליט שהוא לא מתחסן.
נכון, נדמה לי שעל זה אין ויכוח, אבל הוא רק אומר, אם לא התחסנת או לא נבדקת, אל תעלה לאוטובוס למשל.
או שתעלה ותציג בדיקה מהבוקר או מאתמול בלילה.
אבל מי שמסרב להיבדק למשל, הוא לא רוצה להיבדק.
נכון, נכון.
יש פה שאלה בסיסית, האם החיסון מגן על המחוסן, ואם הוא לא מגן, אז איך אנחנו מתנהלים בהתאם? והמציאות היא שאנשים שהתחסנו מוגנים יותר מאנשים שלא התחסנו, ואנשים שהתחסנו גם מדביקים פחות מאנשים שלא התחסנו, ועדיין זכותם של אנשים לא להתחסן.
אתה לא שומע אותנו, פרופסור גרנות. אנחנו לא מתווכחים על הזכות. העניין הוא, תראה, אתה רואה בכל העולם הנאור, או בחלקים גדולים מנו, אצל האמריקאים עכשיו, שמאפשרים לך לקנות תותח בלי רישיון, כן? זה אפרופו זכויות הפרט. הם מחייבים עכשיו, הנשיא אישר עכשיו תקנות שמחייבות עובדים פדרליים להתחסן, או שהם פשוט לא יעבדו, ואני יכול ללכת איתך לגרמניה ולשוודיה, ולאן שאתה רוצה. בסוף הקטע הוא כזה, אל תתחסן. זכותך, אבל אם אתה רוצה לבוא בתוך הקהל, אפרופו מה שאמרת הרגע, שאתה יכול, אגב זה לא יותר, אלא פי 11 יותר סיכוי להיות חולה קשה, רק תיבדק, זה יעלה לך כמה שקלים, ותיבדק, זה הכל, זה מה שמבקשים.
אני מסכים, אני פשוט חושב שזה לא שאתה אומר לאנשים, כן או לא תתחסן, וזה החלטה שלך, ואם בחרת להגן על עצמך יופי, ואם לא, אז לא. אתה בעצם שולל מאנשים שלא התחסנו זכויות. אתה מפעיל עליהם לחץ לעשות פעולה.
כי הזכויות שלהם מסכנות את בריאות הציבור. פשוט לא, זה איזון אינטרסים.
פה אני לא בטוח, במיוחד.
על זה יש חוק. כלומר, חוק, פקודת בריאות העם המנדטורית, באמת אוסרת על הפצת מגפות. אז אם אתה לא מתחסן...
אבל גם אנשים שחוסנו יכולים להידבק ולהדביק.
באחוזים הרבה יותר נמוכים,
אבל יש איזושהי אשליה שאדם חושב שהוא נכנס לאירוע שהוא פתוח לבעלי תו ירוק בלבד. האשליה שלו היא שהוא מוגן. עכשיו זה לא נכון.
ולכן יש חובת מסכות.
הוא מוגן יותר מאשר באומן.
רגע, עם כל זה אני מסכים. מי שלא מתחסן לוקח את האחריות על עצמו שהוא יכול להידבק. אבל אני אומר שגם מי שהתחסן צריך לשמור על עצמו ולא לצאת מנקודת הנחה שהוא מוגן, כי זה פשוט לא נכון.
אז בוא.
ועם התו הירוק, אם התו הירוק בעצם הוא לא נותן לך את הרמת ביטחון המובטחת, אז המהות שלו פה היא מוטלת בספק.
פרופסור גרנות, נכון. אין פה...
אבל תראה, יכול אדם ללכת ברחוב ולהידרס ולמות ממכונית שנוסעת 30 קילומטר לשעה. אבל אם המכונית תיסע 150 קילומטר לשעה, הסיכוי שהוא יידרס וימות הוא יותר גדול.
ולכן החוק מונע את ה-150
ולכן החוק ה-30. מגביל את החופש שלו, במידה שלא באופן אבסולוטי מסכנת חיי אחרים, בהשוואה למי שנוהג על פי החוק.
לקחת דוגמה אחת, אני יכול לתת לך את הדוגמה של רוכב אופנוע שמחליט לרכב על האופנוע בלי קסדה. הוא לא מסכן אותי או אותך יותר.
לא דוגמה
הוא
טובה.
הוא אך ורק מסכן את עצמו.
היא לא רלוונטית, בסדר. כי רוכב האופנוע באמת מסכן רק את עצמו. לעומת זאת, הלא מתחסן מסכן גם אותי, הכי פשוט בעולם. אבל כנראה זה... שלא נשתווה. מצד שני, הדיון היה מתורבת ולא נדרדרנו, זה גם הישג.
לא, אני ממש לא אוהב לדרדר דיונים. אני חושב
אנחנו כן.
בנימה טובה ונעימה... אתה רוצה לדרדר את זה?
חלילה, חלילה.
צחקתי. פרופסור גרנות. שיהיה לנו רק טוב ובריאות וחתימה טובה.
גם לכם חתימה טובה, שנה טובה.
רעות מתתיהו ארגון, לא מצליח להבין את זה. רעות מתתיהו ארגון, תעשה לנו דווחי תנועה, אחר כך נצא לפרסומות, ויש לנו עוד הרבה דברים, הבניין בחולון, ואיזה 20 שנה לתאומים, ומה שאתם תרצו. אנחנו רואים עכשיו שלום למהנדס אריאל קמרת, מנהל הפיקוח על הבנייה בעיריית חולון, שלום.
שלום לך.
שלום.
ערב טוב.
אז נמנע מאיתנו החיזיון המחריד שהיה במיאמי לאחרונה, שבניין מתמוטט על יושביו, ובכל זאת התמוטט הבניין בחולון. מתי זה מגיע ההחלטה לשולחנך, מה עושים עם הדיירים? כי החלטתם לפנות אותם להרבה מזל.
ההחלטה ניתנה עוד ביום שבת בבוקר, ברגע שמהנדס מטעמנו, מטעם העירייה, הגיע למקום עם המשטרה ועם כיבוי אש, והוחלט לפנות את הדיירים מהבניין המסוכן וגם מהבניין הסמוך, הצמוד אליו.
אני מבין שההחלטה הייתה כי עשה רושם שהבניין הזה הולך להתמוטט בקרוב. הדיירים כעסו עליכם או היו אסירי תודה?
אתה יודע מה, זאת שאלה מעניינת. אני מניח שקודם כל, כל הדיירים פינו והבינו, כי הם הרגישו את העמקה שהייתה את ה...
הייתה מכה באמצע הלילה חזקה, יצאו החוץ הרעו סדקים, קראו לך באש, שקראו לעירייה, זה פחות ההשתלשלות. ואני חושב שיש פה רגשות מעורבים, אומרים לך תעוף מהר מהבית מעכשיו לעכשיו, מצד שני, הצלתם את חייהם.
נכון, התושבים באופן עקרוני הבינו שיש בעיה, הם גם הכירו את המקרים הקודמים שהיו, כמו המקרה של מיאמי, אף אחד לא התנגד בהתחלה, הבקשה העיקרית הייתה, תנו לנו לעלות, להביא ציוד, להביא דברים, חלקם יקרי ערך, חלקם סנטימנטליים, ופה היינו צריכים להפעיל שיקול דעת, כמה, לכמה זמן אפשר, לאיזה אזור.
לכמה זמן אפשרתם?
דקה שתיים?
זאת אומרת, מה, אתה חשבת אז שהבניין הולך להתמוטט, הוא התמוטט, אגב, אם זה שבת, הוא התמוטט ביום ראשון, נכון?
נכון. אנחנו הבנו שיש פה איזושהי בעיה, אנחנו זיהינו את הקריסה של העמוד, והבנו שהמבנה הזה עלול לקרוס כל רגע.
אתה יודע למה הוא קרס העמוד הזה? יש איזו סיבה לכל מה שקרה שם?
כדי להבין בדיוק למה העמוד הזה קרס, היה צורך לבצע איזושהי חקירה, אנחנו הספקנו לבצע את החקירה הזאת, והבניין הזה כבר התמוטט.
אז חכה איתנו שנייה אחת.
ואפשר לחקור בדיעבד?
זה חקירה בדיעבד, אני לא יודעת כמה היא תהיה רלוונטית למקרה הזה. כרגע כל המבנה, כולל העמוד, קורות, זה סבר של פסולת. אין הרבה מה לראות היום.
המהנדס קמרת, חכה איתנו שנייה, בוא נגיד רגע, נצרף לשנייה אחת, אולי תרצה לשאול אותך שאלה את חגית לוין. שלום חגית.
שלום.
את גרה בבניין הסמוך, נכון?
נכון, אני גרה ב-36. אני מבינה שבזמן הקרוב הולכים, לפי מה ששמעתי בקבוצה שלנו, גם להרוס את השתי קומות עליוניות האורפיות של הבניין שלנו. זה לפי מה שהדיירים כתבו.
אתה מכיר את זה, קמרת המהנדס?
כן, כן, אני מכיר את זה. מה שקרה בזמן הקריסה של הבניין, הוא פגע בבניין הסמוך 36. כאן היה באמת מזל גדול שבאמת פינו את כל הדיירים גם מ-38 וגם מ-36.
איזה רחוב זה אגב? כי יש את תושב חולון אני שואל לשעבר. איך?
פרלין.
פרלין, אוקיי.
עכשיו אנחנו מחפשים דרכים כדי לסיים גם את הפינוי של הפסולת וגם לחזק את 36, ככה ש... לא תהיה איזושהי סכנה. כרגע הפסולת של 38 נשענת על הבניין 36, והחשש שלנו זה שהתחילו פה איזה שהן הטיות של המבנה בעקבות לחץ שיופעל. אז אנחנו הולכים לחזק כרגע את היסודות של את העמודים של 36, לפנות את הפסולת, ואז נוכל לעשות בדיקה יותר מעמיקה בדירות ולראות אם אפשר להחזיר את הדיירים או לא.
מהנדס אריאל קמרה, תודה לך, אנחנו נשארים עם חגית.
תודה לך, שנה טובה.
שנה טובה,
להתראות. נו, אז מה את עושה חגית? איך כאילו אירוע שנופל עליכם משום מקום?
אני
רוצה,
אתה תופס אותי בדרך מלכת לקנות פיג'מה, תחתונים, גרביים, לי ולילדה, דברים כאלה שאין לנו כמעט כלום. אפשרו לנו 2-3 דקות בבית, נכנסנו עם שקית, כל אחד לקחה כמה דברים, כמובן, בלי קול. למזלי, לי יש מטפחה שאני יכולה להיות אצלה ולישון בסלון. יש שם דיירים, 32 משפחות, לא לכולם יש איפה להיות. המצב לא פשוט בכלל, אנחנו ממש. מבחינה רגשית, כולם, כל רגע מישהו מתמוטט מבכי. אף אחד מאיתנו כמובן לא ישן בלילה. אתמול היו מהרווחה של העירייה, חיכו לנו מים, קריחים, הרגיעו אותנו. פתרון לא כל כך נתנו לנו, נתנו, אמרו שאפשר לסדר לנו באחד המתנסים מזרונים, סמיכות ומקרר. אני לא יודעת אם מישהו לקח את זה, כי זה גם בלי מקלחת, בלי כלום. אנחנו לא יודעים אם בכלל יש לנו, כלומר אם הביטוח שלנו מכסה את זה, לא מכסה את זה, עוד אין לי תשובות מאף אחד. הבנתי מדיירים שהעירייה נתנה להם אפשרות, אני לא יודעת בדיוק.
כמה חדרים הדירה שלך?
3 חדרים.
כמה את מוכרת?
כמה אני מוכרת? הייתה מפורסמת
למכירה. עמדתם אותה למכירה לא מזמן?
עמדתי אותה למכירה. לא מכרתי, מזל.
מעניין עכשיו מה יקרה, את יודעת, הבניין יקרוס, מה קורה מבחינתכם? ביטוח, לא ביטוח, טוב, זה כבר, לא נוכל לדון על זה פה.
אנחנו לא יודעים מה עושים עם עצמנו, מה קורה איתנו.
אני גם רואה עכשיו איפה זה סרלין, אני גדלתי ממש ליד, זה מדהים הסיפור הזה.
כן, אנחנו מרגישים הומלסים, פתאום בדקה שבשמונה וחצי שדופק הקבאי ואומר עכשיו להתפנות.
לא יאמר.
ובאותו רגע החיים מתהפכים.
תגידי, בין כמה הבניין הזה?
אין לך כלום.
בין כמה הבניין הזה?
אני לא יודעת בדיוק, לדעתי משהו כמו 40 שנה, אם לא יותר אפילו.
לא יותר מדי. חגית לוין, אנחנו מאחלים לך.
תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה.
פרופסור ציון חגי, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב לפרופסור אריאל דן ולפרופסור של כבוד בן כספית.
דוקטור כבוד בן כספית. עכשיו ראש ההסתדרות הרפואית, ואנחנו מדברים על מצב בתי החולים, יש עכשיו קמפיין ציבורי, אל תרעיבו, תתבקשו סליחה, ממשלות ישראל שעירבתם את המערכת, אבל סיפור לנו שהוסיפו 4 מיליארד שקל, מה האמת?
זה לא המספרים שאנחנו מכירים,
זה
תוספת של 4 מיליארד שקלים. יכול להיות שאתה מתייחס לתוספת הקבועה שיש לכל תקציב מדינה, לכל המערכות, גם בחינוך, גם בביטחון וגם בבריאות.
אבל אתה אומר שאוכלוסיית המדינה גדלה והאוכלוסייה מזדקנת, ואתם לא מקבלים פיצוי על הדברים האלה?
וזה הנקודה. בעצם סל הבריאות הוא לא מעודכן. אנחנו כל הזמן נלחמים על הקיום. אנחנו נמצאים במצב שבו ההשקעה בבריאות במדינת ישראל היא נמוכה מאוד בהשוואה למדינות ה-OECD. בשביל להגיע למדינות ה-OECD אנחנו צריכים תוספת שנתית של 12 מיליארד שקלים, ואת זה אנחנו לא רואים. מעבר לזה, בין כספית, המפלגות שהקימו את הממשלה הזאת בקווי היסוד שלהם קבעו כל מיני קביעות שהם ישקיעו במערכת הבריאות, אבל לא ראינו את זה לצערנו. קיפינו, שמחנו על קווי היסוד האלה, אבל כל קווי היסוד האלה לא נכנסו באופן פרקטי לתקציב בריאות. מערכת הבריאות היא מורבת שנים ואנחנו מודאגים.
אבל אתה יודע, פרופסור חגי, ואני כמובן מסכים כל מילה שאתה אומר, ש-12 מיליארד שקל אף אחד לא יוסיף לך. ניצן הורוביץ מתהדר בזה שחוץ מהשניים, שכנראה אני לומד ממך תוספת הקבועה, הוא הוסיף עכשיו עוד 2. אבל אתה יודע, זה 2 מתוך 12, זאת אומרת, זה 20%, פחות.
כן, אבל אל תשכח שהרבה מזה, וחלק לא קטן מזה, גם הולך לקורונה, ולא לממש לפיתוח של המערכת. תראה, במדינת ישראל יש מחסור משמעותי ברופאים, ואם אנחנו רוצים שתוך 10 שנים לא יהיה פה משבר קולוסלי במחסור של רופאים, צריך לקלוט מהיום רופאים, ואנחנו קוראים לזה כבר הרבה זמן, אומרים את זה הרבה זמן. במדינת ישראל, רוב הרופאים שלה הם בוגרי חו"ל, אנחנו רוצים להגדיל את מספר הסטודנטים בבתי הספר לרפואה בישראל, וגם להכשיר סטודנטים שלומדים בחו"ל כבר משנה רביעית בישראל. זו תוכנית שאנחנו בהחלט בהסתדרות הרפואית תומכים בה ואפילו יוזמים אותה.
ויש לכם מספיק מחלקות אשפוז שיכולות ללמד? כי זה היה צוואר הבקבוק כל השנים.
נכון, נכון אריה, זה באמת בעיה, אבל מה שאנחנו הגענו למסקנה שזה ניתן לביצוע גם אחרי הצהריים, ואפשר ללמד סטודנטים לרפואה אחרי הצהריים, ויהיו מדריכים ייעודיים לזה, שילמדו בכירים, כולל אפילו פנסיונרים שלא יפרשו ויוכלו להמשיך ולהתעסק בהוראת סטודנטים. המטרה שלנו היא להכשיר מה שיותר סטודנטים ברפואה.
פרופסור ציון חגי.
אם נסתכל על מספר מיטות האשפוז במדינת ישראל, הוא נמוך ביותר בהשוואה למדינות ה-OECD. וכל דבר שאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שיש
הכל נמוך, כל המספרים והמערכת מורעבת ויש על זה קונצנזוס, רק שלא מטפלים בזה. אנחנו מודים לך על השיחה.
תודה רבה.
טובה.
שנה טובה.
תודה רבה וערב טוב ושנה טובה.
There is a major incident in Lower Manhattan.
Oh my God. Oh my goodness.
Oh God.
There's another one.
Oh my goodness. Oh my goodness. There is smoke pouring out of the Pentagon.
Ladies and gentlemen, this is a difficult moment for America.
20 שנה לאסון התאומים. יום שידורי מיוחד.
אורי שני היה ראש לשכת ראש הממשלה אריאל שרון בתקופה ההיא. שלום אורי.
ערב טוב.
שלום בן, שלום אריה.
נזכרתי שגם לנו היה חלק באירוע. איפה אתם הייתם? איפה ראש הממשלה שרון שומע את הדבר הזה פעם ראשונה?
ראש הממשלה בישיבת קבינט, בחדר הקבינט, מזיקים אותי החוצה מהקבינט, ומראים לי שהמטוס הראשון נכנס במגדל. האמת שלא כך הבנתי מה אני רואה בהתחלה. נכנסתי פתק מיד לשרון. שמעון פרס אז חשב שזה התאומים, שזה תאומי עזריאלי בכלל. נכנסתי לו פתק.
הייתי צוחק אם זה היה מצחיק, כן.
האמת שזה כמעט היה מצחיק, אבל לא היה אפשר לצחוק גם בזמן אמיתי. ואז שרון אמר לי, תשיג לי את ג'וליאני. שאז ראש עירת ניו יורק. יצאתי החוטה, השיגו לי את העוזר שלו, שרתי כרגע איך קוראים לו, ברוס רפופורט קראו לו.
וואלה, נכון.
ודיברתי איתו, אמרתי לו, מה קורה? אז ראש הממשלה רוצה את ג'וליאני, הוא אמר לי, רק רגע, בום, אני רואה במסך את המטוס השני, וכל הקבים נותקו. ככה זה התחיל. ואז נכנסתי לשרון, שרון החליט לצאת... מפזר את ישיבת הקבינט, שר החוץ, שר הביטחון והוא נכנסו לחדר שלו, ומשם התחילה הסגה גם בארץ, הכל היה רטוב עבור אף אחד לא ידע מה קורה.
אבל העלו כוננות גם בארץ? כי היה חשש שתהיה מתקפה כזאת גם אצלנו?
היה חשש שמטוסים חטופים בדרך לישראל, זה מה שמערכת הביטחון חשבה. הייתה שיחה אחרי זה כמה דקות שהיינו בחדר קבינט, בחדר ראש הממשלה, פקד חיל אוויר, מרים טלפון לראש הממשלה ואומר לו, תקשיב, אם נזהה מטוס נוסעים שעומד להתרסק על המגדלים שלנו, לא יהיה לי זמן לקבל ממך אישור. והוריד אותו. שרון אמר לי אחר כך שהוא נזכר במטוס המצרי שעבר את התעלה וחיל אוויר הוריד אותו.
מטוס נוסעים, נכון?
כן, מטוס לובי לדעתי.
לא
יודע לך
מה זה היה.
טוב, לא בדקנו. תגיד אורי, אני רוצה להספיק, זה לא שזה לא מרתק, אבל גם את האירוע, בסוף הריח, בהתחלה חשבתם שהעסק הזה הולך להתהפך עלינו, ושרון אז נסע את נאום צ'כוסלובקיה זמן קצר אחרי זה, כאילו אל תזרקו את ישראל עכשיו מתחת לגלגלי האוטובוס, בדיעבד זה יתברר הפוך.
תראה, מה שקרה בדיעבד, שבעצם כל העולם, תחת האמריקאים, התארגן למלחמה נגד הטרור, ומטרור שכל פעם האשימו אותנו שזה בגללנו, פתאום זה נהפך לטרור עולמי, ובכלל ירדו מאיתנו להפך, נהיינו מאוד מבוקשים, כי היה לנו ניסיון, הכי הרבה ניסיון במלחמה בטרור. אבל היה עוד מקרה, שהוא היום בדיעבד מצחיק, 10 דקות אחרי שזה קרה, באה איזה חוליה בריצה, שהם באו לפנות את שרון למקום בטוח.
איפה זה מקום בטוח?
אני רואה את שרון ממש מתפנה. אמרתי להם, תיכנסו, תסבירו לו, אבל חבל על הזמן, הוא לא ילך לאף מקום, וככה היה. לא בדקנו איפה זה המקום הבטוח שהם רצו, אבל שרון אמר להם, רגע, פה לא בטוח, ורק עכשיו אני מגלה.
הייתי אומר עכשיו משהו, אני לא רוצה להרגיז אנשים שצ'רון לא מפנים, אם הוא רוצה הוא מפנה, אבל זה לא לעכשיו. אורי, זה היה מרתק. אורי שני, ראש לשכת ראש הממשלה שרון שעבר, תודה רבה לך השיחה הזו.
תודה רבה,
ביי.
וואה, לא הכרתי חלק מזה. והמטוס היה מטוס לובי, ארי. עורכים ופקים אסף נבו ונדב רוזמן, אחראי לשידור אילי קונפלד, עורכת בדיגיטל רעות מתתיהו, ארגון החינוך ספורט עם קופן ואיללי. אתה זוכר, היה מודיעין שיש במטוס הזה כל מיני אנשים שאולו, לדעתי חשבו שזה פשוט מטוס שבא לתקוף אותנו, משהו כזה.
לא, מטוס שהולך להתרסק על תל אביב.
כן.
זה היה...
אנחנו נגיע לפה גם מחר.
להתראות.